שלום עליכם, ברוכים הבאים, חודש טוב. אנחנו ככה בהתארגנות, חזרנו כרגע מהר הזיתים לפקוד את קברו של הרב ג' אלול. אולי נתחיל בזה בכמה מילים. רק לפני כן עניינים של סדר, פשוט אנחנו ברוך השם שווים ומתחילים. בחודש אלול, בעזרת השם עד יום הכיפורים, השיעורים יהיו 10:30 שלנו, וב-11:30 שיעורו של הרב יעקב יוסף, עד 12:30. זה בזמן הזה של אלול. בחורף זה שוב יזוז אחורה, את החצי שעה אחורה. בסדר? אז זה השיעור של הזמן הזה. מי ששאלו לי לגבי השיחה השבועית, אז היא מתקיימת לא בימי חמישי ב-10:15, אלא בעזרת השם בימי ראשון באותה שעה. בימי ראשון בשבוע באותה שעה ב-10:15. כאן. זהו. מתוך זה אנחנו נמשיך כסדר, וגם היום ניכנס מהר מהר לעניינים כסדר. אבל בכל זאת ג' אלול, אני מרגיש שלא שייך בלי לפתוח בג' אלול. אגב, מעניין שלעולם יחול יום השנה לפטירתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה בשבוע של פרשת שופטים. תמיד. המקסימום הוא יום שישי, לפעמים לפני. אבל הוא לעולם יחול בשבוע של פרשת שופטים. אני חושב שזה דבר מופלא. התפקיד הזה שהועיד קורא הדורות מראש, לרבינו, לרב קוק, זכר צדיק לברכה, כדי להוביל תפיסת עולם שלמה חדשה של תחייה, של דין המשפט ודין המלך ודין הנביא, כל הקריאות של הרב לנבואה מחדש, הלכות מדינה, איך צריכה להיראות מדינה. לא תמיד זוכרים את זה, אבל הרב הוא הראשון שמדבר מפורשות על מדינת ישראל במושג הזה. כשהוא דיברו על מדינת היהודים ועל המדינה היהודית ובכל מיני שמות, הוא לא מכיר, הוא מכיר רק שם אחד, מדינת ישראל. מדברים 30 שנה לפני. והוא לא מדבר סתם על מדינת ישראל, הוא קורא לה מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. יסוד כיסא השם בעולם. איך מתגלה כיסאו השלם של הקדוש ברוך הוא מחדש? צריך להופיע דרך זה. זה לעולם תמיד אנחנו מתחילים את השנה, את הלימוד. אלול זה דורי דורות, אבל כנראה שיש לאלול של הדור הזה שלנו חובות מיוחדות, משמעויות מיוחדות. אז דרכנו אמנם להיכנס תמיד רק לפרשה ולהיכנס לענייני ההלכה בפרשה, וכך אנחנו רוצים להמשיך להיכנס פשוט לסוגיות ההלכתיות. אבל אני רוצה לפתוח ברשותכם, כי אני גם חושב שבאמת זה קשור לכל התחייה הזאת של שופטים ושוטרים ושל מלך והכל, בפסקה שלקחנו איתנו כשהיינו שם בהר הזיתים, לא עברנו עליה שם, יש כאן את הדפים האלה, אולי אפשר לחלק לכולם אותם. אני חורג ברשותכם מהפרשה בהתחלה לשתי דקות. בסדר? פסקה יסודית מאוד באורות הקודש. יש לכולם? יש לכולם? עבר שם? עליכם. ממנה אני אכנס אחרי זה לפרשה. אני רוצה להיכנס לסוגיה של לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. נקצץ טיפ-טיפה מהזמן של העניין בזה רק כדי להיכנס פה לפסקה. אולי אנחנו ככה בישיבה בשבת נאריך בזה יותר, כי כל הסוגיה הזאת היא... יש לרב קוק פסקאות מרתקות ממש, ממש מרתקות, באורות הקודש, בחלק ב', בנושא של השחרור מיראת המוות. בטענתו של הרב, לא צריך על זה הרבה הוכחות, המחלה הכללית של האדם בעולם היא היראה מהמוות. הפחד מהמוות. אנחנו דנים מהו החולי שגורם לכך וכך תמותות יותר לא עלינו וכו' וכו', אבל הפחד מהמוות, יראת המוות. כן, היינו אתמול באיזו הלוויה נוראית בלילה מאוחר, נער צעיר שכולנו עד 120, שם חשתי את זה מאוד, יראת המוות. והרב קוק בכמה פסקאות עוסק בנושא של הבנת המוות, יראת המוות, תחיית המתים. אולי לפני הפסקה הזאת, שורות בודדות מפסקה שמופיעה אחריה, אין את זה לפניכם, זה באורות הקודש חלק ב' בעמוד שינפי א', היא מאוד פשוטה, אז אני קורא כמה שורות. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. אני מדלג על כמה שורות. כל עמל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. נכון? בעצם במה האדם עוסק? הרפואה, המדע, ההתקדמות. אמת? כל עמל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. ועכשיו הוא כותב את התסכול. אלא יש בעיה. ככל שהעולם מתקדם, הוא גם שוקע יותר בשאיפות החומריות שלו. השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, ככל שאדם שוקע יותר באפר החומר, יותר מתלהב מהערכים המטריאליסטיים, מהערכים החומריים, יותר שואף לזה, יותר מתלהב מזה, הוא רק מגדיל את המוות. נכון? סתירה מעניינת. הרי כמה שאני יותר שקוע בחומר, אז החומר יותר מאיים, ואני הולך להפסיד יותר, כי כל מה שיש לי זה את החומר. וממילא הוא מוסיף יראה על יראתו. כל כמה שהעולם מתקדם יותר, הוא מחפש את הדרך יותר להינצל מהמוות, כי הוא יותר מתקרב אליו. הוא יותר ויותר ויותר מייצר מכשירי מוות, ויותר ויותר מחפש דרכים של דיאט כדי להינצל ממנו. ובזה תסכול כזה שכל הזמן הוא מתקדם אל המוות, והיראה רק הולכת ומתגברת. המדע עוסק בלי סוף באין סוף דברים מדהימים, מופלאים, להוסיף דקה של חיים. הצלחות שקשה לתאר אותן. כמה ניסים יושבים פה בינינו? ולהאריך חיים. צריך לדעת להאריך את זה, צריך לדעת להכיר טובה על זה. לקודש ברוך הוא ולשליחיו. אסור להוריד מהערך של זה. אבל יראת המוות לא הולכת ומתמעטת, היא רק הולכת וגדלה. עובדה. אז השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה הוא רק מגדיל את המוות. וממילא הוא מסיף יראה על יראתו. וכל מה שהתאמץ האדם שלא להתיירה מפניו, כמה פסיכולוגיות יש. איך לא נתיירה מהמוות? לא יועיל לו כלום. הרב מדבר בהמשך על הגיבורים. שרצים, והם לא יראים, הוא אומר, ושם העירה הכי גדולה. למה כל מה שהוא מתאמץ שלא להתיירא מפניו לא יועיל לו כלום? מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה שמוות שולט בהם. הרי כל מה שאני עוסק בו הוא תכנים שהם תכנים קלים. תכנים שהם תכנים מיתים בסוף. בזה, זה העיסוק. אז כיוון שאני עוסק בתכנים שהם מיתים, אז אני כל הזמן בעצם מקרב את עצמי ליותר יראה מהמוות, כי ברור לי שהוא בילט אין במה שאני מתקדם בו. והוא מהרסם ומחלה אותם. איך לא התפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור? הרי ככל שאתה עושה את העולם יפה יותר, אז כשהוא יהפוך למוות, היופי נהפך יותר ויותר ויותר יופי ליותר ויותר ויותר כיעור. איך לא התפלץ הלב? זה תסכול מדהים, ההגדרה של הרב פה היא כל כך פשוטה, כל כך יפה. איך לא התפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור? ועל חמדה שמתהפכת לבחילה. באין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאוים. מכאן כל הבדיחות הציניות על כולם מתים ועל פעם אחת חיים ועל כל ה... באין לחיים מטרה, הרי ככל שאתה מתקדם יותר בחיים במרכאות, כלומר בפיתוח תכנים שבסופו של דבר הם תכנים שימותו, אתה יותר ויותר ויותר מתכונן לזה שברור לך שהמוות הוא בילט אין, ואתה ירא ממנו יותר ויותר ואין לו שום סיכוי להשתנות. וככל שהעולם זז קדימה הוא יהיה יותר פסימי, וככל שהוא יתקדם ויתעצם ויפרח וייתן חיים פיזית, לא רעיונות פילוסופיים, יאריך חיים. כמעט הייתי אומר, ככל שהעולם מאריך באלף את החיים יותר, הוא מאריך אותם פחות. את החיים שאני מתכוון עכשיו במובן של החיים כשלעצמם, לא תכנים שבסוף מתים. נדבר על זה עוד שנייה אחת. האם יש בכלל דבר אחר? או שזה גלגל שאין ברירה ואתה רץ בתוכו? או אולי בעברית אחרת אני שואל, מה זו באמת תחיית המתים? אין גאולה בלי תחיית המתים. אנחנו מדברים על גאולה לאומית ועל הכל, אבל הכל זה חלק מתהליך של תחיית המתים. צריך להבין שקיבוץ גלויות הוא חלק מתהליך של תחיית המתים. וכמו כל פעולה, אם הוא לא נעשה למגמה הסופית שלו, אז הוא עוד תוכן מת. יחזיק קדנציה, ויגמר. לא במהות. במהות בסוף תהיה תחיית המתים. כי מחיי המתים זה לא אתה ולא אני, ולא אף מומחה. אלא הקדוש ברוך הוא מחיי המתים. אז בסוף זה יופיע. זה תסכול שצריך ללמוד אותו. הוא פלאי פלאות. באין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאוים. המלחמה נגדו לשווא היא. העזות, הגבורה, בוא נהיה גיבורים, אין מוות. מאומה לא טועים. העזות, אולי הגבורה, אולי החוצפה, אולי הציני, הכל. חבל הזמן. המוות רק יהיה יותר ויותר ויותר מאיים, והאדם הולך אליו והוא כל הזמן מפחד ממנו. כל הזמן מפחד. זה נכון בכל. זה נכון ברמות הפרטיות, זה נכון ברמות הכלליות, זה נכון בכל. אז הרב דן, מה התרופה? הוא דן בזה בעריכות. מה התרופות אמיתיות שבהן העולם הולך ומשתחרר? התרופה הראשונה שהרב קורא לה, אתם יודעים מהי? ספילי פלוט. זה כל כך מתאים לרב קוק. זה נשמע כל כך סותר. מה התרופה הראשונה שהוא קורא? הוא קורא למדיצינה לעסוק יותר ויותר בהערכת החיים. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עד עכשיו? כיוון שברור שלפנים יום אחד אנחנו נגיד לא יכול להיות שהדבר הזה זה התכלית, אז קודם כל נעסוק באריכות ימים. איך הוא מתחיל את אורות התשובה? מה התשובה הראשונה שצריך לעשות? זוכרים? מה התשובה הראשונה? אורות התשובה מתחיל בשלוש... מה התשובה הראשונה שצריך לעשות העולם? התשובה המדיצינית. הטבעית. הרפואית. לאכול בריא. תשובה. אחרי זה בוא נדבר בעזרת השם על דברים יותר רוחניים. זאת התשובה הראשונה. זה כל כך הרב. כלומר, אריכות הימים היא בעצם ביטוי של עולם מתוסכל. והתרופה היא קודם כל אריכות הימים. אחר כך הוא אומר, אבל זה לא יעזור כלום. כי הרי אם לא נבוא מזה לתיקון החיים, אז כמו שאמרנו, אז אנחנו יורים בעצמנו ברגל. ואז הוא אומר, גם פיתוחו של הרוח הלאומי יועיל מאוד. כי זה ייתן תחושה של חיים וחזרה. אבל גם זה הוא אומר, אם לא נקלוט את העומק, זה יהיה עירייה ברגל. ואז הוא אומר, עצם ההדרכה להסרת יראת המוות, יש הדרכה להסיר את היראה מהמוות. תחשבו מה היה קורה לעולם שבו האדם לא ירא מהמוות. כל החיים אנחנו יראים מהמוות. גם היראה מליפול בכביש, גם היראה מפצע. כל חיינו זה יראת המוות. יש באש קודש סיפור אישי. האש קודש, האדמו"ר מפסטנה. האש קודש, השם יקום דמו, שהיה אומר את תורותיו בגטו בוורשה. אז באש קודש על חנוכה, בתשין ב', הוא כותב דבר מופלא, אני חושב שפעם הזכרתי אותו. האש קודש שם מדבר על חנוכה, הוא מדבר על בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. אז כתוב שם שעמדו היוונים להשכיחן תורתך. זה הייתה המגמה היוונית. אז האש קודש באמצע הדברים שלו פונה כאילו למישהו מהיושבים שם. צריך להבין את המצב. לאט לאט מדלדלים הנמצאים. הוא עצמו כבר אחרי שאיבד את כולם. והגטו עולה בלהבות. בסוף הוא מגיע למיידנק, הרי. הגטו עולה בלהבות. ובשלב מסוים הוא אומר למישהו שם, ולי אין צל צילו של ספק שהוא מדבר על עצמו. הוא אומר שם למישהו, אני מרגיש שחולשה יש עכשיו פתאום באמונה. אני מרגיש שקורה לך משהו. משהו ככה התערער. גבלת. והוא אומר, ואני מתפלא מאוד. כי כשלמדנו ביחד, הרי יש קודש... קודם כל הוא מלמד, חובת התלמידים, הוא אבי אבות המחנכים, המלמדים של העולם. וכשלמדנו ביחד תמיד על חורבן הבית הראשון, על בבל, על חורבן הבית השני, על רומי, כשלמדנו על מצרים, תמיד ראיתי שאתה מאוד מתחזק מזה. נכון? התחזקת מאוד, לומדים על יציאת מצרים, תראה נצח ישראל. מה, אתה לא זוכר כמה אנשים מתו שם? אתה לא זוכר איזו שואה הייתה במצרים? ואף פעם לא ראיתי שנשברת שם באמונה. 20% רק יצאו ממצרים. כל הבן הילוד היאור. ולמדנו על היאור, ולמדנו על הילדים המושלחים ליאור, וכשלמדנו שם אני ראיתי שאתה מתחזק. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים מסביבנו, אני רואה שאתה נחלש. אלא מה תגיד לי? זה היסטוריה. אני יודע את הסוף. זה עכשיו. זאת אומרת שם יש קודש, אני מכיר אותך, אני לא מאמין לך. כשאתה לומד על יציאת מצרים, אתה חי את זה כאילו זה עכשיו. אני לא מאמין לך שזה התירוץ. כי אני לא מאמין לך שאתה לא חושב שגם לזה יש נצח. לא מאמין לך, אני מכיר אותך. אתה יודע שזה כמו מצרים. אתה יודע שכמו שיצאנו משם מצרים, דבר שם, בגטו. אז אני לא מאמין לך שזאת הסיבה. אז איך יכול להיות? שכשלמדנו על מצרים ועל היאור התחזקת, והיום אתה נחלש. נורא. יודעים מה התשובה שלו? האש קודש. תשובה נוראית. אומר האש קודש, ההסבר הוא אחד. אין אצלך שום הבדל בין הסיפור של בית ראשון להיום. יש אצלך רק הבדל אחד. היום, כשהקלגסים ימח שמם האלה הורגים, אתה לא תגיד את זה בכל רם. הכאב שלך הוא נוראי. באמת לא אכפת לך ממך, אכפת לך מכל מי שקרוב אליך, אכפת לך מעם ישראל. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, יש דבר אחד יותר חזק. אתה מפחד שאתה הכדור הבא. ואל תגיד לי שלא. אתה מפחד שזה מגיע אליך. שומעים את האש קודש? במצרים, אתה מזוהה בדיוק כמו פה. אבל אתה יודע שהכדורים של פרעו כבר לא עובדים. פה, אתה יודע שזה מגיע אליך. וכיוון שאתה יודע שזה מגיע אליך, אז הפרט שבך נהיה חזק יותר מהנצח שאתה מאמין בו. וזה המבחן הקשה שלנו. אז תעצור רגע אחד ותשאל את עצמך, במה לוחמים המנובלים האלה שלמעלה? בי, בתור רובן, שמעון, לוי. אם הם יהרגו אותי, הם יסבעו. המלחמה היא בי. המלחמה היא במי שנמצא פה לידי. או שהמלחמה היא בנצח ישראל. במה המלחמה? מה הם הגדירו שהמלחמה? את המלחמה הם ינצחו או יפסידו? גטו בוורשה, בדרך למיידנק. ברור לך שאת המלחמה הם הולכים להפסיד. במלחמה הזאת ינצח הנצח. יש קודש. יראת המוות היא הדבר הכי אישי, הכי הכי אינטימי, הכי פרטי שיש לכל יצור, לכל אדם ודאי, לא מבין ביצורים. בלי שהוא יודע להגיד אותה, בלי שהוא יודע להגדיר אותה בכלל. לכן אומר הרב, היסוד לתיקון של זה מונח והבנת עצם החיים בעילוי הרצון. ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, מתי זה יהיה, ובילה המוות לנצח. ככל שהאדם יותר, אתם יודעים איך הרב מסביר את הפסוק, ובילה המוות לנצח, אומרים אותו תמיד, ועלינו בהלוויות, זוכרים את הפסוק, ובילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. הרב זצל מסביר את הפסוק, הוא מבליע, אבל אין לי ספק שזה ההסבר. אני לא הבנתי אף פעם, מה זה ובילה המוות לנצח? ובילה המוות. נכון, כשתהיה תחיית המתים, אז לא יהיה מוות. מה זה ובילה המוות לנצח? אז הרב מסביר פילי פלאות. הבלעה זה מושג הלכתי. מה זה הבלעה? מה זה נקרא הבלעה? כשיש לי נניח אחד מתוך 100 של תערובת. נכון? איסור אחד, חתיכת איסור, בתוך 99 חתיכות אחרות. בקיליים, אחד מ-200. ודברים מסוימים, אחד מ-60, נכון? כשיש לי יחידה אחת, יחידה אחת של איסור, בתוך הרבה יחידות של איתר. אז יש שלב שבו אני אומר, זה בלוע. יש בליעה בכלי. יש שלב שבו אני אומר, האיסור בלוע. עכשיו, מה פירוש האיסור בלוע? הוא לא קיים? בוא, עכשיו נביא חימאי. יש כאן את היחידת איסור הזאת? בטח שיש. אז מה קרה? אתם יודעים מה הפירוש? הוא בלוע. כשהשם התופף הוא השם של ההיתר, אין לה איסור שם. כשאין לו שם, הוא לא קיים מבחינתי. כשאתה חי את הנצח, המוות בהבלעה. אתם שמעתם הסבר? הסבר הכי עמוק שאני מכיר לדבר הזה. ואז לפי זה בכלל הובילה המוות לנצח, זה לא לעתיד, זה עכשיו. זו דרישה ממני פה. הובילה המוות, איך אתה תוכל בכלל להמשיך לחיות עם יראת המוות הכללית הזאת? איך אפשר לחיות? כשהנצח יהיה אצלך דומיננטי מספיק, החתיכת איסור, החתיכת מוות, שהיא הדבר הכי דומיננטי אצלך היום, היא יותר דומיננטית אצלך עכשיו פה בוונשה. מהנצח שעכשיו קיים, אומר את זה קודש הקודשים, מה יש קודש אומר את זה? כשהנצח יהיה יותר דומיננטי, אז המוות יהיה בהבלה. זה פחד, אה? ואז זה בכלל לא מדבר על משהו עתידי. אני תמיד הבנתי את זה, הובילה המוות לנצח, לעתיד לבוא. הנה אמירה כזאת מרגיעה. עכשיו רע, עתיד לבוא בעזרת השם. ובילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר כי השם דיבר. הרב מעריך בהמשך הסעיפים שלו במקום אחר, למה זה נקרא חרפת עמו? מה זה חרפת עמו? מה זה החרפה של עם ישראל? מה הקשר בין ובילה המוות לנצח לחרפה? אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם היה צריך להמשיך לחיות. כיוון שחטאנו בחטא הראשון, אז העולם יצר בעולם מוות. מהחטא נוצר המוות. התפקיד של עם ישראל הוא לתקן את החטא. אם עדיין יש מוות, סימן שלא תיקנו את החטא. אם עוד יש בעולם מוות, אז יש חרפה. וחרפת עמו זה עצם קיומו של המוות. אז הובילה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. השחרור מיראת המוות. מתוך זה כותב הרב את הפסקה הקטנטנה שיש לפנינו, שאותה אני רוצה לראות יחד, חזיון המוות. פסקה קטנטנה. אני שוב אומר, אני יודע, אנחנו חורגים, אבל זה ג' אלו, לא אפשר בלי זה. לדעתי, אחרי זה להיכנס לשופטים, זה אחרת לגמרי. המוות, תשמעו הגדרה, ומפה להגדרה הלכתית, איך הרב עובר הרי אצל, הכל חורז, התפיסה המחשבתית והעיונית והקבלית וההלכתית, זה בכלל דבר אחד. עוד מעט הוא יעסוק פה בתומת כהנים, בתומת מוות. המוות הוא חזיון שווא. אתם יודעים מה זה חזיון שווא בעברית מודרנית? סאטה מורגנה. המוות הוא חזיון שווא, זה תעתוע, זה בלוף. שמעתם? המוות הוא חזיון שווא. תומעתו, מה חזיון שווא? מה אתה אומר חזיון שווא? מתים. יש תומעה, מה חזיון שווא? תומעתו, חזיון שווא? פאטה מורגנה, דני, איך אומרים את זה ב...
לא יודע, אני לא...
איך לתרגם למה, לאיטלקית? חזיון שווא, חזיון שווא?
דמיוני, אשליה.
דמיון, אשליה, אילוזיה. בסדר? אילוז'ן. זה לא נכון. בדיוק. דמיון כזה. המוות הוא חזיון שווא. תומעתו היא שקרו. מה שאנחנו קוראים תומעת מת זה שקר. תשמעו טוב. מה שבני אדם קוראים מוות הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. האדם שככל שהוא מתקדם יותר, הוא שקוע יותר בחומר. דיברנו עליו מקודם. דוגרי, לא מבין את זה? מה, לא מובן לך שככל שתהיה שקוע פחות בחומר, אתה יותר נשמתי ורוחני? קשה לקלוט את זה. הרב טיקוצ'ינסקי, אני חושב שפעם באחד השיעורים נזכרתי, הרב טיקוצ'ינסקי כותב באחד מהמקומות שלו משל נוראי. חז"ל אומרים בגמרא בברכות, מניין לתחיית המתים, מקל וחומר. והקל וחומר הוא שכשתינוק נולד, אז הוא נולד עם צרחות גדולות, נכון? הוא בוכה. נכון? בוכה בקולי קולות. עזרת השם, בוכה בקולי קולות. כשאדם מת, אז בשקט. נכון? אגרא דבתמיה שתיקותא. הוא שקט. חז"ל אומרים בגמרא בברכות, התינוק הזה נוצר בשקט. ויוצא בקולי קולות. כשאדם מת, הוא בשקט, אבל יש קולי קולות בעולם. כולם בוכים. מי שיוצא בקולי קולות אינו דין שמשם ימשיך ויצא עוד יותר בקולות של תחיית המתים וכו' וכו'. נראית גמרא ככה מאוד וורטית. נחמד. כותב הרב טיקוצ'ינסקי פלאי פלאות. מה זה תינוק נוצר? תנסו להיכנס, רק הרב טיקוצ'ינסקי יכול לעשות, זה הירושלמר. רק הוא יכול לתאר את זה כך. תנסו להיכנס, הוא אומר, לאותה מערכת חיים מדהימה של מיליוני תאי זרע, שתא אחד מהם עכשיו הולך ונעלם מהם, נכון? והולך להיפגש עם המקביל לו, הולך להיפגש עם ביצית ולהפרות, ועכשיו מתפתח פה תהליך שלם של הריון, נכון? תא הזרע הזה פתאום נעלם מכל התאים. מה חושבים כל תאי הזרע? מה הם עושים כל התאים עכשיו? הרב טיקוצ'ינסקי בטח עושים הלוויה גדולה. ענקית. הוא נסע להנחות, למנוחות, אנחנו להנחות, ונבך, מה? מספרים עליו, מה הוא היה, כמה פוטנציאל היה לו לפני שהוא הלך לאיבוד. נבך, לא? כאן הוא היה איתנו כל הזמן, מיליונים נמצאים. הציניקנים בטח אומרים, אף אחד לא חזר משם. מתים פעם אחת. יש כאלה שמספרים שגם הם כבר הכירו ככה. והוא יוצא משם בשקט ונוצר עולם והם בכלל לא יודעים עליו. והעולם נוצר בכלל בפלנטה אחרת לגמרי. זו לא הפלנטה שלהם. פלנטה אחרת, סגורה לגמרי. מישהו יבוא אליהם ויגיד להם, תשמעו, שם ברחם יש איזו פלנטה ונוצר משהו עכשיו והטיפה הזאת הופכת להיות ל... תגידו נבך. זה טוב מבחינה פסיכולוגית שאדם פיתח לעצמו כל מיני רעיונות מוזרים כדי להרגיע את עצמו על מה שנגמר. זה כדאי. זה יפה, הדת היא אופיום מצוין. זה מרגיע לחשוב שדבר... למה לא? יש לך הוכחה שלא? מצוין. והאם בפלנטה שלהם באמת מה שקורה בפלנטה היא של הרחם... הוא איזה רעיון דמיוני. אומר הרב טיקוצ'ינסקי, זה הקל וחומר. משהו נעלם מאיתנו. המשותף לכל מיליונים שהיינו לידו, זה שכולנו בעצם בסופו של דבר בונים עולם חומרי, וככל ששוקעים בקידומו יותר, המוות מתפתח עלינו יותר. זה דבר מחריד לחשוב על זה. המוות הוא חזיון שווא. אתה מבין מה זה נצח? להבין שאתה בפלנטה שאתה לא קולט את מה שקורה ממך הלאה, אבל תראה איך זה ממשיך. קשה מאוד לקלוט את זה כשאתה כל כך רחוק. אבל כשאתה רואה תחיית המתים הולכת ונוצרת, אתם מבינים למה תחייה לאומית יכולה לעזור? למה המשכיות יכולה לעזור? אתה נוגע בנקודות של נצח, קצת, עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומותם. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה. לאן הלכה טיפת הזרע הזאת? להרי החושך. סגור שם, חושך שם. פחד. שהוא קוראה מוות. אבל הכהנים הרי אסורים בתומת מת. אומר הרב קוק, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו. אתם מבינים למה לכהן אסור להתעמל למת? הכהן לא ייפגש עם הבלוף הזה. הכהן צריך להמשיך להיפגש עם החיים בתעצומתם. הוא הרי בא להעביר לנו את הברכה ממקור החיים. הוא הרי בא להפגיש אותנו עם החיים במקור שלהם. הוא לא יכול להיפגש עם המוות, אסור לו להיפגש איתו, כי הפגישה עם המוות בעולם הזה יוצרת לך היעדר וחושך וחידלון. אתה לא יכול להגיד שאתה בפלנטה השנייה, כי אתה קם. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה. כל זמן שהממשל הכזבי כל כך שולט בעולם. אנחנו באלמה דשיקרה, זה לא ביטוי. זה מציאות. כל אחד יודע את זה. כל אחד אומר 20,000 פעם ביום, אני יודע, אבל מה אפשר לעשות ככה אחרי? כמה פעמים אתה נותן לממשל הכזבי לשלוט? כמה פעמים אתה כופפת את ידיך ואמרת, אוקיי, הפעם ניצחון שלך, אבל מחר אני אנצח אותך. אבל הכהנים יש תפקיד להתעלות מעל ההקשבה השקרית הזאת, שאי אפשר להימלט ממנה כל עוד שהממשל הכזבי כל כך שולט בעולם. אז איך משתלטים, איך מתגברים, איך מתעלים? כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רושמי או את רשמי ההתאה הללו אל הנפש. הרי למה המחזה הזה, למה ההטעיה הזאת כזאת חזקה לך? כי המציאות היא כזאת. אז יש רגעים שבהם צריך להעביר את העיניים מהמציאות. כשרוצים רגע להתחבר עם כל כלל ישראל, עם נצח ישראל, עם ההיסטוריה שלו, עם העתיד שלו, סוגרים את העיניים חזק ואומרים שמה ישראל. למה סוגרים את העיניים? כי יש רגעים שכדי לשמוע את השמה ישראל, שמה זה בדיוק ההפך מראה. חשבתם פעם, כשאני עושה את הפעולה של שמה, אני סוגר את העיניים. אם הייתי עושה את הפעולה של ראה, הייתי חייב לפתוח. אם היה כתוב, ראה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמו ראה אנוכי נותן לפניכם היום. שמה זה את מה שאתה לא יכול לראות. שמה זה קבל מאבא שקיבל מאבא שקיבל מאבא. שמה ישראל מופיע כמה פעמים בודדות בתורה. שמה ישראל, אתם קריבים היום למלחמה, פרשת שופטים שלנו. בא הכהן לפני המלחמה, ומה הוא אומר? אתם יראים עכשיו יראת מוות עצומה. אתם יראים מיראת החידלון. שמה ישראל, אתם קריבים היום למלחמה. תסגור את העיניים. שמה. שמע את מצרים, שמע את בבל, שמע את רומא, שמע את האש קודש בוורשה, שמע את השואה, שמע את המדינה, שמע ישראל, אל תסתכל לרגע אחד. יש שלבים שבהם אני מבקש ראה. ראה את הברכה, ראה את הכללה, תשקול איך אתה מכניס את הברכה לתוך הכללה, ראה. אלה יעמדו על העם לברך, אלה יעמדו על העם כאן, ראה. אתה חייב לראות. ויש רגעים שמה שאני מבקש ממך זה תעצום את העיניים. שמה בעומק זה תעצום עיניים. שמה ישראל. ראו מה שלא אמרו, מה שלא ראו. אמרו בפיה מה שלא ראו. פלי פלוט. ואז גמרו לפחד. כי לא היה בשמה. זה חטא המרגלים. בדיוק. זה חטא המרגלים. ולכן אנחנו באיכה. יודעים מה קורה באיכה? באיכה אנחנו הולכים לפי א' ב', א' ב', א' ב', א' ב'. אני מזכיר פלי פלוט את חטא המרגלים. באיכה אנחנו הולכים לפי א' ב' בכל הפרקים. איזה אותיות משתנות?
פי ועין.
למה? כי ליל תשעה באב היה חטא המרגלים. והמרגלים הוציאו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. או רק מה שראו בעיניהם בגרסה אחרת. שמע, מה אתה מתפעל? עכשיו מהמציאות העובדתית, עכשיו ראית? זהו, אמרת? זה שמע ישראל. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה, כי אם בהעברת העיניים, מהמחזה המביא את רשמי ההטעה הללו אל הנפש. ומה הדין שלהם? על כל נפשות מת, לא יבוא. לנפש לא יתמע בעמה. ומתוך זה הרחנו שג' אלול בכלל וג' אלול כשחוזרים מהר הזיתים עוד יותר. אנחנו רגילים, אין בעל הנס מכיר בניסו, אנחנו רגילים כל כך, אבל מסתכלים מפה כל יום על הר הזיתים. צריך להבין, יש לנו מפה שלושה הרים. יש לנו באמצע את הר הבית, יש לנו את הר הצופים, יש לנו את הר הזיתים. הר הצופים הוא הר הצופים כי משם צפו. שם עומדים רבי עקיבא וחברה וצופים ורואים את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים ומתחברים אל הנצח. הר הזיתים הוא ההר שיבקע חציו ממזרח וחציו ממערב, ומכאן יצאו מים חיים מבית המקדש, ומכאן יתבטל המוות של העולם. זאת האמונה שעליה אנחנו מדברים. לא על משהו אחר. מכאן יצאו מים חיים אל ים המלח, אל הים האחרון, אל הים הקדמוני, ומכאן יצאו, ומכאן יגיע כל המציאות הזאת של ביטול המוות. שלא קולט את זה, לא מבין מה אנחנו שואפים בכלל. כשמגיעים לפרשת שופטים, השילוב הזה של ההרים, וניסה מראש ההרים, ההר הזה שהוא הר בית השם. השילוב הזה הוא שילוב שצריך להתרגל אליו, אנחנו פשוט כל כך יומיומיים בו. אנחנו לא שמים לב לזה. ואז כשמופיעה מציאות שלמה של תחייה, כשמופיעה מציאות שלמה של תחייה, אז אנחנו מגיעים לפרשה הזאת, לפרשה שלנו. לכן אמרתי שאני חושב שאין דבר כל כך סמלי, כל כך מופלא, שלעולם ג' אלו יהיה בפרשת שופטים. החידוש הזה של תחיית האומה, לתרגם את תחיית האומה למושגים מקומתיים, מוגדרים, הלכתיים, לתרגם את המושג מלך למושגים של הוראת שעה ומדינה והדרך אל המלך, ולא להפסיד את השאיפה, להשתחרר משאיפות גלותיות קטנות של או מהצד החילוני לחזור הביתה ובזה גמרנו, או מהצד הגלותי רוחני אבל שכל עניינו זה שיהיה מקום שאפשר לקיים בו יותר מצוות בנחה, לשאוף לתחיית העולם, זאת השאיפה, לשאוף ל- 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 למציאות כזאת שהיא מה שצריך להתגלות בהרבה תשים. במרכז של המקום הזה, זה צריך לתפוס, חייבת להיות לשכת הגזית. במרכז של המקום הזה חייבים לשבת שופטי ישראל ודיינם.
רציתי להזכיר בנושא הזה את מעמד חזר. פגע לך מנובה זה
מושחיו.
בית המדרש, ולא יזכיר לו יום המיטה.
נפלא מאוד.
זה אותו...
נפלא מאוד. יום המיטה, כל הזמן. ואם ישכח, אז יום המיטה. קריאת שמע מול יום המיטה, הגמרא בברכות. שמע מול יום המיטה. זה הנצון. במרכז של הכל, ופה ממש בדקות בודדות, כי צריך להקדיש לזה המון המון זמן, כי זה יסודות לעניות דעתי לכל הבנת בית דין הגדול, וזקן ממרה, ושופטים ושוטרים. יש כל כך הרבה שאלות שצריך לברר בפרשה שלנו, לא ניכנס אליהם עכשיו. מה העניינו, מה חטאו הגדול של זקן ממרה? מה הדין, יש בזה אין סוף שאלות בפוסקים, מה הדין של זקן ממרה שהחליט להחמיר על עצמו? לא להקל על עצמו. אלא הוא ממרה את דברי בית דין הגדול, והוא מחמיר על עצמו. לא מקל על עצמו, הוא מחמיר על עצמו. מה בעצם מהותית עשה הזקן הממרה? אתם יודעים מה, הברבנל כותב שמה שהזקן הממרה גרם, הברבנל כותב כך, בפילי פלאות, הוא באר עונש השופט אשר יבוא לשאול ולא יקיים דברי בית דין הגדול, וישנה בהם דבר באומרו. אצלנו בפרשה. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם, או אל השופט, אז הדין הוא, אתם זוכרים, כל דין זקן ממרה, הריגה. אז הוא כותב כך, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם, או אל השופט, כותב הרבנן, הכהן העומד לשרת שם שהוא כל אחד מהסנהדרין, שהוא כהן או לוי העומד שם בכוונה רצויה לשרת את השם בדבר המשפט. או אל השופט שהוא ראש הסנהדרין, אף על פי שלא יהיה כהן ולוי. אגב, הוא פתר פה בעיה פרשנית קשה שכולם דנים בה. מה השייכות של כהן או לוי שם בתוך העסק הרי זה סנהדרין? סנהדרין לא חייבת להיות דווקא כהנים ולוויים. הרמב״ם כותב שטוב שיהיו שם כהנים ולוויים. אבל מה זה אל הכהן או אל השופט? לפי הברבנל הפשט הוא אל הכהן ואל הלוי, הפירוש הוא כל אחד מהסנהדרין יקרא כהן ולוי, גם אם הוא לא כהן ולוי. כי תפקידו הוא להיות הכהן של העם הזה. השופט זה ראש הסנהדרין, בין אם הוא כהן... תופסים, חכו. הנה ימות האיש ההוא לא בעבור חומר הספק. למה ימות האיש ההוא? לא בגלל מה שהוא חולק. כי אולי יהיה מחלוקתו בדיני ממונות, ולא ראינו שיש בהם חטא משפט מוות. שאלה טובה, ברבנל שואל, למה זקן ממרה מת בדיני ממונות? כי אם בעבור שלא שמע לבית דין הגדול, היינו, בעבור שלא מאמין שהשכינה שרויה ביניהם. שומעים? הגעת לבית דין הגדול ואמרת יש כאן משפט כמו כל משפט בעולם. לא הבנת שהעניין של המקום הזה זה שכינה שרויה. על זה דין זה כן אומרים. והלך לעשות בהפך מה שאמרו לו, והרי הוא חולק על השכינה. לכן ראוי שאמרת. אני לא יודע אם אנחנו תופסים את המושג של הקמת ועלית. מכאן ללא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, שנאמר בזקן ממרי. אז רש"י אומר, ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אולי ממש בדקות שנותרו לנו, בודדות, 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 כבר לא ניכנס. צריך להיכנס בזה בלי סוף. אז רשי בלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אומר את רשי הידוע, אפילו נראים, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. בכל שכן כשאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. רשי מביא את הספרי. הנוסח בספרי הוא, אפילו נראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הירושלמי, בהוריות, בפרק הראשון, בהלכה הראשונה, תקשיב, הוא אומר משהו שנראה סתירה גמורה. פה היינו צריכים לפתוח, אני רק פותח, אני כבר לא נספיק להמשיך. רק טיפה. הירושלמי אומר משהו שנראה סתירה גמורה גמורה. תקשיבו טוב לירושלמי, זה גבלת. כהדה דתני, ירושלמי פרק א', הלכה א', בהוריות. יכול אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם. נו, מה צריכה להיות התשובה? מה? נכון? אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, נכון? תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל, שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. אבל אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אז לא. אז כולם שואלים, סתירה, ירושלמי באוריות, ספרי, רשי, כולם שואלים פה. יש מי שרוצים להגיד שיש הבדל בין אמר פסוק מפורש, שלא אמר פסוק מפורש, לא ניכנס. הרמב"ן אומר, אצלנו בפרשה, בהתחלה הוא אומר, כמו שאומר החינוך, שאינה חינמי, יכול להיות שבית דין טועה ואומר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, יכול להיות. אני מומחה. אני גדול הדור לענייני השאלה הזאת בתערובות. שיהיה זה פרופסורה. עסקתי בזה, יש לי מיומנות בזה, ברור, אין שום שאלה, זה ברור פשוט. אומר בית דין טעות. עכשיו אני מכיר את הבית דין, הם גדולי עולם, אבל בזה לא מיני, אני מומחה לזה, נו. הם לא... הדין הוא ימין שהוא שמאל והשמאל שהוא ימין, אומר לך על ימין שהוא שמאל, אתה חייב לעשות. אומר הרמב"ן בהתחלה כמו החינוך, יכול להיות שהם טועים. אבל מוטב נסבול טעות אחת משנחלק לתורות תורות. אמירה גדולה מאוד. אחר כך אומר הרמב"ן, לא, 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 לא. זאת לא הסיבה. מה הסיבה, אומר הרמב"ן? תקשיבו טוב לרמב"ן. אומר הרמב"ן, מה הסיבה האמיתית? הצורך במצווה הזאת. הנה. כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו את התורה. כשהקודש ברוך הוא אמר על זה שזה חלב, הוא אמר זה חלב. ואם בית דין הגדול יאמר שזה לא חלב, זה לא חלב. אבל כימית זה חלב, בית דין הגדול זה התורה. תקשיבו טוב. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל. כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. אפילו מראים בעיניך על הימין שהוא שמאל ועל השמאל שהוא ימין, שמע להם. הרמב"ן, אתה צריך לקלוט שכשאני מדבר על בית דין הגדול, אני מדבר על השראת שכינה. כשאני מדבר על תורה של ועלית אל המקום אשר יבחר, אני מדבר איתך על החייאת התורה. אנחנו צריכים לתפוס את המושג הזה. התורה אמרה חלב, ואני יודע בדיוק מה זה. אתה לא יודע מה זה, כי התורה נתנה לנו על הדעת שלהם את התורה. אתם מבינים פשט ברמב"ן? הרי הם אומר אותו דבר אחרים, שלא כולם מסכימים. התורה נתנה לנו על דעתם את התורה. אפשר להסביר את זה בשני רבדים. אבל הרובד העמוק, הרובד העמוק, אותו צריך לקלוט. זה כשאני אומר שעל הדעת שלהם נתן לנו את התורה, אז הפשט הוא שהתורה מחיה את עצמה מחדש כשיש עלית על המקום אשר יבחר. חיים שלמים, חיים אחרים לגמרי, כל המציאות היא שונה. תחייה. מתוך זה צריך לתפוס אחרת לגמרי את המושג של בית דין הגדול, את המושג של שופטים ושוטרים, את המושג של כל, של כל השחרור הזה מעולם שהולך והולך והולך אל איזושהי שקיעה והוא לא מגיע ממנה לכלום, ופתאום הוא תופס עולם שלם אחר של תורה. אבל אנחנו נעמוד בזה, כאן אנחנו בעצם מתחילים, אנחנו נעמוד בזה, אני רואה שהרב כבר הגיע, אז אנחנו נעמוד פה, נמשיך בעזרת השם, בשבוע הבא מתוך זה, שופטים ובקי תצא.